יכול לשים גם.
אנחנו בעזרת השם נעסוק כמדי שנה בעניין יום העצמאות, ואני חושב שיש בחג הזה מימד של הכרת הטוב, ויש מצווה של הכרת הטוב אדם הראשון חטא בשני חטאים. החטא הראשון שלו זה היה חטא אכילת עץ הדעת. חכמי הקבלה אומרים שהוא לא נענש על החטא הראשון, הוא נענש על החטא השני. החטא השני תמיד יותר חמור מהחטא הראשון. ומהו החטא השני? חוסר הכרת הטוב בזה שהקדוש ברוך הוא נתן לאישה. אז זה הוא נענש. על זה שהוא אמר האישה אשר נתת. במילים אחרות, למה החטא השני גרוע מהראשון? כי הראשון עדיין הוא בחיתוליו. הוא עדיין לא דבר מבוסס באדם. החטא השני זה כאילו הוא חוזר על קיבו וממשיך ומעשים את הבעיה. לכן אני חושב שגם ביום הזיכרון שאנחנו מציינים היום, וגם במעבר החד ליום העצמאות, המצווה הבסיסית שחוזרת כשני הימים זה מצוות הכרת הטוב. אנחנו מחויבים להודות לשם. נשאר איתי הבנה של מי. כן.
קשור להגיע הבנה.
כן. נותנים תמיד הנחה על החטא הראשון. ליום העצמאות המתין העולם מאז בריאתו. ואני שוקל כל מילה שאני אומר. זאת אומרת שהעולם המתין ליום הזה מאז הבריאה. יותר מ-5,700 שנה העולם ממתין ליום המיוחד הזה. יום זה הוא חגה של הבריאה כולה, כיוון שבו ביום בה' באייר שנת תש"ח החלה להתממש באופן גלוי המשימה העיקרית שהוטלה על אברהם אבינו עליו השלום. הקדוש ברוך הוא אמר לאבי האומה, והיה ברכה, ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. אברהם החל ליישם את הבקשה האלוהית בעזיבת ארצו, בעזיבת מולדתו ובעזיבת בית אביו. אברהם מגיע לארץ ישראל ומתחיל לגלות ממנה את הגוי הגדול, שאת נשמתו המיוחדת יצר השם כדי להופיע דרכה על כל הבריאה. זאת אומרת שחג העצמאות, יום העצמאות, הוא החג של היקום כולו ושל כל אומות העולם. זה חג אוניברסלי. אמנם היום אנחנו חוגגים אותו לבד, תדליקו טלוויזיה בתחנה זרה, לא תשמעו שום דבר, אבל כשהגויים יבינו שבעצם זה שחזרנו לזהותנו, מתחיל השלב השלישי בתיקון העולם, גם הם יתחילו לחגוג את היום הזה. זאת אומרת שגאולתנו, אחד מהשלבים החשובים ביותר בה, זוהי הקמת השלטון במדינת ישראל, שלטון יהודי בארצו, שיכול להתגלות כאומה, שהאומה הזאת יש לה כוח שידור עבור כל העולם כולו, לגאולת כל העולם כולו. ולכן אנחנו מציינים את זה לא רק כחג לאומי, אלא כחג אוניברסלי. אני רוצה לדבר על השלב השלישי בשם שלנו, להזכירכם, אנחנו נקראים יעקב, אחרי זה אנחנו נקראים ישראל, ואחרי זה אנחנו נקראים ישורון. השלב השלישי הוא ישורון, זאת אומרת השידור של הישראליות לעבר העולם כולו. וזה השלב שאנחנו יכולים ליישם אותו רק כשאנחנו חוזרים לארצנו ומקימים בארץ הזאת שלטון. גם זה חשוב להדגיש, לא מספיק לשוב לארץ ולשבת בה. כל עוד ואין שלטון זה לא נקרא שאנחנו חזרנו. ישנה הלכה הרואה ערי יהודה בחורבנן קורע. זאת אומרת, אם אני רואה עיר חרבה, אני קורע את הבגדים, כמו על מה. על מה כיוונו חז"ל? לא על עיר שנחרבה. יכולה להיות עיר מושלמת. אומרים חכמים שמה במקום, באותה גמרא, אם אין שלטון יהודי במקום הזה, זה נקרא שהיא חרבה. אז זאת אתה קורע את הבגדים. זאת אומרת, אנחנו קוראים את הבגדים שלנו כמו על מת כשאין שלטון באיזשהו מקום בארץ ישראל. במילים אחרות, השלטון הוא הקובע את ישיבתנו בארץ, ולא עצם היותנו במקום. בסדר, אז יש בעיה, אנחנו צריכים, אנחנו בתהליך. בסדר, אנחנו בתהליך.
זה מה שקרה עם רבי שמעון בר יוחאי.
נכון, זה מה שקורה עם רבי שמעון בר יוחאי, שהוא בורח למערה, לא בגלל שהוא פוחד, לא בגלל שהוא נופש, אלא פשוט בגלל שאין שלטון יהודי בארץ ישראל באותה תקופה. שלטון הוא שלטון רומאי של רומי, ולכן בגלל שרומי הגלתה אותנו, רומי תחזיר אותנו. איפה נעשה הסימפוזיום הראשון של מדינת ישראל? בסן רמו באיטליה. כלומר, רומא, איטליה, היא זו שהגלתה אותנו, היא צריכה לתקן את הדברים. איך אנחנו יודעים שזה חלק מדבר אמיתי? אומר הרב קוק, מספר הרב הראשי שהיה בארץ ישראל באותה תקופה שדרש בבית כנסת החורבה בירושלים, רב מקובל גדול, רבי חלפון הכהן, מחכמי תוניס וג'רבה, שגילה לתלמידיו שדבר אמיתי זה דבר שכשאתה אומר אותו הוא מתגלה מיד. וכשהוא דרש בבית כנסת על עצם זה שאנחנו צריכים להקים מדינה ולחזור למדינתנו, מיד כשהוא גמר את השיעור שלו והוא אמר, הוא בא לציון גואל, נכנסו ואמרו לו שעכשיו נחתמה הוועידה בסן רמו על מדינת ישראל. אז הוא אמר, הנה, זאת האמת, עכשיו זה קורה. הקמת המדינה, מדינת ישראל, היא שלב מרכזי ביותר באותה נבואה שאברהם אבינו קיבל. כלומר, ואעשך לגוי גדול. אי אפשר להפוך לגוי גדול, לא לאיש גדול, אלא לגוי גדול, אלא כאומה בארצה. כלומר, המפגש הראשון בין הקדוש ברוך הוא לבין אבי האומה היה רק בשביל הדבר הזה, כדי שאברהם יקים מדינה. או הוא, או בניו, או תאצר. אנחנו זכינו את הדבר הזה. כיוון שהיא יסוד כיסא השם בעולם, ככה קובע הרב קוק. מה זה יסוד כיסא השם? יסוד במלכות. זאת אומרת, כיסא השם זה גילוי המלכות, נכון? בעולם. אבל יסוד במלכות, למדנו כבר בתורת הקבלה, שהוא מתחבר עם מה? עם יסוד בתפארת, נכון? שני היסודות מתחברים יחד. יסוד במלכות לא יכול להביא ילד לבד. היסוד של האישה צריך שיהיה בתוכו היסוד של הגבר. אז כשיש סוד של הגבר בתורת הקבלה זה נקרא תפארת, נמצא ביסוד של מלכות, זה מביא כל לידה. מתי חל יום העצמאות? ביסוד שבתפארת. זאת אומרת, יסוד שבתפארת מתחבר עם יסוד כיסא השם בעולם, וזה מוליד מדינה. גם תורת הקבלה ממשיכה את הדרך של האמת הזאת. זאת אומרת שאם היינו רואים ופוגשים בתורת הסוד דבר הפוך לכל מה שאנחנו אומרים עכשיו, זה לא היה קורה. כשכתבתי את השיעור היום, חשבתי על דבר שנראה לי מאוד מאוד מרכזי וחיוני. מדוע כשחז"ל מדברים על גאולה ממשית בקץ מגולה, הם דווקא מתייחסים לדברים מאוד 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 גשמיים, כמו פירות הארץ, נכון? כשארץ ישראל תיתן פירייה בעין יפה, אין לך קץ מגולה מזה. למה דווקא דברים כאלה חיצוניים? תשובה פשוטה. בגלל שאם זה כבר הגיע לדבר החיצוני, זאת אומרת שכבר עבר כל המהלך הפנימי. זאת אומרת שהמהלך הפנימי קדם להופעה החיצונית. אז אם זה הגיע כבר החוצה, זה אומר שכל הקומה כבר שלמה בבניין. הדבר פשוט. זאת אומרת שדווקא כשהדברים מוחצנים, מתגלים באור, בפירות, שזה בעצם האור של הארץ, החלק המגולה ביותר, זה מראה שכבר כל התיקון נעשה באופן פנימי, וזה רק עכשיו מתגלה כלפי חוץ. לכן נקודת ההשקה שבין העולמות זה היום הזה. עכשיו, אם זה נכון, אנחנו כבר למדנו, אנחנו אף פעם לא חוגגים חג בגלל אירוע. או שאני טועה. אתם חוגגים חגים בגלל האירועים שאירעו באותו זמן? חשבתם, נכון? אז אני בא להגיד לכם חגיגי, שזה לא נכון. אנחנו חוגגים זמן. כלומר, זמן שכבר נקבע מבריאת העולם. במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא כבר תכנן את יום העצמאות מששת ימי בראשית. מה זאת אומרת שהוא תכנן את יום העצמאות? היום הזה, התכונה של היום הזה, מוכנה כבר לעצמאות. זאת אומרת, שאם אני מכבד את היום הזה, גם אם אין יום העצמאות בהיסטוריה, מה אני צריך לעשות?
לך,
לעצמי. כלומר, ביום הזה אני צריך לכוון לחזרה לעצמיותי, לעצמאותי, להיות אדם עצמאי, להיות בוגר. כמובן שאם אני כבר חוגג את זה בחג הלאומי כי קרה משהו בהיסטוריה, זה פשוט מתלווה לעצמיות שלי, לגאולה הפרטית שלי. זאת אומרת, אני צריך למצוא את מדינת ישראל בתוכי כדי להיפגש עם החג החיצוני. אם לא פגשתי את מדינת ישראל שבי, אין סיכוי שאני אמצא את מדינת ישראל בחוץ. ולכן אני לא מסוגל להודות, להכיר, כי לא מסעתי את זה בפנים. אני אומר במילים פשוטות, ביום העצמאות צריך כל אחד לעבוד עבודה רצינית. עבודה של מה? של כוונה. לחזור לזהות, לחזור לעצמאות, לחזור לעצמיות, להיות אני. ולא תחת שלטון של כוח זר, לא פשוט ולא חשוב מי הוא. כל כוח שאינו הכוח האמיתי שלי, אני צריך להיפרד ממנו ביום הזה. לכן, זו נקודה של השקה. מתי הקדוש ברוך הוא קבע את זה מבריאת העולם, אם לא זה לא היה מופיע בהיסטוריה? הרי אם דבר זה פשוט אומר שיש אנשים חכמים שיום אחד הבינו את הסוד הזה. אתם יודעים שהגאון מבין לאמר לתלמידים שלו שבכל ספירת העומר יש שני ימים שהוא מבקש מהם לעשות חג? מתי זה הגאון מבין? לכמה שנים? 250 שנים. היה יום העצמאות, היה יום הזיכרון, הייתה מדינת ישראל, היה משהו, לא היה כלום. הם היו בבילנה. הוא אומר לתלמידים שלו לעלות לארץ ישראל ולציין שני ימים בכל ספירת העומר שבהם יהיה לעתיד חג, וכבר עכשיו הוא נמצא ביקום החג הזה, רק שאנחנו לא יודעים איך הוא יתפס במציאות. ולכן מה עשו התלמידים? היו אומרים הלל בשני הימים האלה. ולא עוד, אלא שהם בנו את בית כנסת החורבה בירושלים, ומתי עשו את החינוך? ביום העצמאות. לפני שיום העצמאות קיים. זאת אומרת שאנחנו יודעים ואנחנו רואים שיש גולה שנמצאת בתוך היום, בתוך הזמן. לא דווקא באירוע שהולך להתגלות יום אחד בהיסטוריה. רק צריך להיות חכם, צריך להיות גאון, כדי לתפוס את הערך שנמצא בזמן הזה. וכדברי הפסוק...
על היום השני, סליחה, זה היה יום ירושלים.
יום ירושלים היום השני.
זה יום השני. פשוט לא. שני
הימים אמר לתלמידים שלו זה ימי חג. בינתיים אנחנו לא רואים שזה התגלה ביקום, אבל דעו לכם, תתלבשו, נעשה פיש בימים האלה, כי עתיד להיות יום חג. לא סתם קוראים לו הגאון. כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. מה זאת אומרת הפסוק הזה? מה זה כי מציון תצא תורה? בשביל מה היא צריכה לצאת התורה?
התורה צריכה
לתת מארץ ישראל. בשביל מה? למי? לאומות העולם. זאת אומרת שמתי יוצאת התורה מציון? כשיש ציון. ואם אין ציון, מי יוציא את התורה הזאת? לא תצא. מלכה ושריה בגויים, אין תורה. ככה כתוב במגילת איכה. אם לא הבנתם, אומר רש"י במקום, אין לך ביטול תורה גדול מזה. מה זה ביטול תורה? לא כמו שאנחנו חושבים היום, הוא עושה ביטול. שהוא לא למד שעתיים. לא, ביטול תורה. אתה חותך את הכל, זורק את הכל לזבל. אין, ביטול. כלומר, גם התורה עצמה לא יכולה להיות תורה אמיתית, היא מבוטלת כשעם ישראל לא נמצא בארצו. לא בכדי, מי מקבל תורה? רק מי שנגאל באופן לאומי. לא יצאת ממצרים, אתה לא מקבל את התורה בחג השבועות. למה מתעקשים אנשים לעשות פסח שני? למה לא התעקשו בתורה לעשות סוכות שני, פורים שני, חנוכה שני, שבועות שני, יש חגים כאלה? לא. למה? למה רק פסח שני? באים בוכים למשה, בוכים לקדוש ברוך הוא, תן לנו פסח שני, אם לא? אנחנו לא שייכים לעם ישראל, לא יכולים לקבל תורה, כי לא נגאלנו מבחינה לאומית. שימו לב, דברים פשוטים, שאנשים לא שמים לב לזה. מי שלא נגאל מבחינה לאומית אין לו תורה בחג השבועות. במילים אחרות באו להגיד למשה על פסח שני, עצם זה שלא היינו בפסח, אנחנו לא יכולים להיות עם עם ישראל בקבלת התורה. אין לנו מקום שם. מה אומר הקדוש ברוך הוא? הם צודקים. אני חייב לעשות להם פסח שני. כלומר, יוזמה אנושית. ומתי פסח שני חל? באמצע חודש יער. מעניין, לא? החודש המיוחד כפי שלמדנו בראש חודש. נכון. אם היינו עושים את זה היינו מקבלים אותה בצורה אחרת, בצורה של טבעיות, בצורה של חיים. התורה שקיבלנו, אנחנו עדיין רחוקים מהחיים, כי אנחנו לומדים אותה ולא חיים אותה מספיק. אם היינו מקבלים תורה בארץ ישראל, זה לא היה תורה בניירות ובקלף. זה היה ברמה של חיות. כמו שאברהם, יצחק ויעקב ידעו לחיות אותה. זה מה שחסר לנו היום. מזה אנחנו צריכים להירפא. אנחנו חושבים שהתורה זה ניירות. זה דפוס. זאת הבעיה שלנו. אנחנו חייבים לחזור לעץ החיים. לכן יש שלבים. הארי הקדוש, רצל, ראה רמז לעניין הגאולה בפסוק במגילת רות, פרק ג' והיה בבוקר, אם יגאלך, טוב יגאל. מה זאת אומרת? מסביר הארי הקדוש, הוא מסביר שאם תבוא הגאולה בזכות עשיית הטוב ובזכות עיסוקם של ישראל בתורה ובמצוות, תהיה זו גאולה בבחינת אחי שאינה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא יקדים את הזמן, ידלה כל דודי הנה זה בא, מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות. כזאת שתוביע בזירוז התהליכים המובילים אל השלמתה. אלא שאם לא תופיע הגאולה באופן זה, כפי שחותם הפסוק, ואם לא יחפוץ לגואלך, כלומר אם לא יתגלה החפץ לגאול את ישראל בגלל התנהגותם שאינה הולמת את העניין האלוהי, אזי זה לא ימנע את הגאולה. וגאלתיך אנוכי חי השם. כלומר, הבטחה, שבועה של הקדוש ברוך הוא שגם אם לא תהיו כמו שצריך, אני אגאל אותך. וזה יהיה ביתה. אני השם נשבע בשמי. כן? באיזה שם? י' כבדכה. אנוכי, שאפעל בכל זאת להביא את הגאולה בזמנה, כלומר בבחינת בעיתה. ולא עשה זאת אלא למען שמי, כי למענכם אני לא יכול, שאתם אולי תתנהגו שלא קשורה. אז אני בכל זאת אעשה גאולה, אבל זה יהיה למען שמי, כדי לקדש את שמי המחולל. במילים אחרות, כל עוד ואין גאולה, אנחנו במצב של חילול השם. אבל, הלכתי, מה ההבדל בין עולם הזה לימות המשיח, לפי הרמב״ם? שיעבוד מלכויות בלבד. בלבד, אומר הרמב״ם. זאת אומרת שאנחנו כבר בשלב של גאולה. זאת אומרת שהקמת מדינת ישראל ששחררה אותנו משעבוד האומות, זה קידוש השם הגדול והנורא. כלומר, איך מקדשים את הקדוש ברוך הוא? מקימים מדינה. מבין. בסוד הכתוב ביחזקאל, פרק למחז, והתגדלתי. כן, אנחנו אומרים לו התגדל והתקדש. אבל הוא אומר על עצמו, התגדלתי והתקדישתי. שמר הבא. לא לעצמאותו, לשמו. כי הרי זה שמה רבה. השם. חילול השם. קידוש השם. לא י' כ' ו' כ'. השם. השימן. זה דבר אחר. יש הוא ויש שמו. כלומר גילויו. זאת אומרת שאומר יחזקאל הנביא, והתגדלתי והתקדישתי. כדי להתקדש אני צריך להיות גדול. איך אני אהיה גדול? ואיתך לגוי גדול. זאת אומרת לגוי שמסוגל לגלות את גדולתי. גוי שכשיקים מדינה יתגדל שמי בעולם. ואז מה, בשביל מה כל זה? הנה. ונודעתי לעיני גויים רבים. אתם יודעים כמה גויים היום חוגגים ועוד מעט מתחילים את יום העצמאות יחד איתנו? אתם לא מבינים. מאות אלפים, אולי מיליונים בעולם שהולכים לחגוג את העצמאות איתנו, יחד איתנו. מלא בני נוח יש בעולם ומלא אנשים שיודעים באמונה פנימית שזה תהליך הגאולה. וינהרו יותר ויותר ככל שתחלופנה השנים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מתחיל להיוודע, ונודעתי לעיני גויים רבים, לא כתוב לעיני כל הגויים, גויים רבים, וידעו כי אני השם. רק להזכיר לכם שידיעה זה דבר אינטימי, חיבור אמיתי. הביטוי חי השם, כן, שמי אומר את זה במגילת רות? בועז. כן? בועז אומר את זה, נכון? הביטוי חי השם, כלומר, הקדוש ברוך הוא נשבע בשמו, חי השם. אני מזכיר לכם את הפסוק, וגאלתיך אנוכי, חי השם. מה זה חי השם? שבסוף הפסוק בא לציין את החיבור בין ספירת היסוד, איך היא נקראת היסוד? חי, הנקראת חי, לבין ספירת התפארת הנקראת י' כ' ו' כ'. כיוון שסוד הגאולה תלוי בייחודם. כלומר בחיבור בין שתי הספירות הללו. מצב זה נקרא ייחוד זון, במרכאות, סוגריים, זכר ונקבה, הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל, לכן יש לדאוג תמיד בכל ענייני החיים לכוון, לייחד ביניהם, בסוד מה שאנו אומרים, לפני כל מצווה, לשם ייחוד קודשה וקודשים תש, בייחודה שלים בשם כל ישראל. זאת אומרת, את מה אנחנו מחברים כל רגע מחדש? את התפארת עם היסוד, יסוד שבתפארת. מה זה יסוד שבתפארת? יום העצמאות, מעניין. כמו חתולים, חוזרים כל הזמן על הרגליים.
זה
העניין. ובעלתיך, מתי? חי השם. בחי השם, תהיה גאולה. לא סתם אנחנו אומרים בשבת ראשית צמיחת גאולתנו על הקמת מדינת ישראל, אתם חושבים שזה סתם סיפורים? אני אגיד לכם מה כואב לי באמת, וזו תורה שמאלכת במכון מאיר, שכל פעם שאנחנו אומרים את זה אפילו לחבר'ה שלנו, הכיפות סבוגות הם מחייכים. כלומר, אנחנו בעצמנו לא מאמינים למה שאנחנו אומרים, שזה באמת חג אמיתי של קודש שמתגלה בעולם. אנחנו כאילו אומרים את זה עם איזה 80% ככה של בושה, זה לא באמת ככה, ואני לא יודע אם יגידו לי מה אתה אומר הלל ביום העצמאות, אני לא שלם עם זה, אני לא יודע.
אבל מי שבשטח קרואים.
חג ושלום.
צריך להגיד חג שמח.
ועודר.
זאת אומרת שיש כאן בניין אמיתי רבותיי, לא להתבייש, אתם צריכים לא לחייך כשאומרים לכם את זה. זו אמת. אם אתם לא ודאים באמת הזאת, יבואו אנשים וילעגו. והנה, בעיסוקנו במימד הזמן יודעים אנו במסורת שהקדוש ברוך הוא הצביע בכל יום סגולה מיוחדת וזהות מיוחדת המגלה את האחדות העליונה, תמיד אותה אחדות, בריבוי גוונים בעולמנו, נכון? כמו פילטר, העולם שלנו זה פילטר, הזמן משמש פילטר לאינסוף. אז האינסוף יורד ומתלבש ביום כזה, יום כזה, זה פילטר עם כל מיני שכבות. חכמי הסוד יודעים לנצל את הכוחות התמונים בזמן. כלומר, אם הזמן זה פילטר, לפי הפילטר יופיע האור של האינסוף, מתחת לפילטר, כן או לא? שהוא יעבור דרכו ויחסו אותו. אז חכמי הקבלה, מה הם אומרים? צריך ללמוד את הזמן. את הפילטר הזה. כי אינסוף יתגלה אלינו דרך אותם פילטרים שנקראים זמן. אז את מה הם לומדים? את הזמן. לכן הם יודעי הזמן. יודעי בינה לעיתים, ולכן הם לומדים את סוד הזמן, ללימוד העיקרי ביותר כמעט, ולהפסיק מהזמנים האלה את התועלת המרבית בבריאה. כך למשל, ידע הגאון מבינה לחדש לתלמידיו שיש להבליט שניים מבין כל ימי העומר, לפני 250 שנים, ולראות באותם ימים את הזיו העליון. אתם זוכרים את השיעור של ראש חודש?
חודש
זיו. כן, מה מתפשט אומר הזוהר? הזיו העליון, והגאון מבינה כנראה הלך לזוהר הזה, ואמר, תשמע, בחודש הזה יש זיו. עכשיו, הוא עם גאונותו, ראה שני הימים שהזיו ממש חזק. המתפשט בעולם, הרב זצ"ל, כיוון למה שבעתיד יהפוך ליום העצמאות וליום ירושלים. הוא אמר לתלמידים שהוא את נת הארגים. יום עצמאותה של מדינת ישראל חל בתאריך ה' לחודש יואב. והיום המקביל לו בספירה הוא קף לעומר. בו מתגלה ספירה מיוחדת יסוד של בתפארת. לא כל מה שאמרנו עד עכשיו. כלומר, היסוד של התפארת, יסודו של קודשא בריחו. מה זה היסוד של הקדוש ברוך הוא? היסוד של הקדוש ברוך הוא זה האיבר שדרכו מופיעים החיים. אתם מבינים על מה אנחנו מדברים? כלומר, מדינת ישראל חלה ביסוד של התפארת, כלומר בזכות מדינת ישראל היא היסוד, הקדוש ברוך הוא מופיע ומזרים חיים לעולם. פלט לא?
אז אפשר להתייחס להיום הזה כעיבור או כלדה?
עיבור, כלומר לא עיבור, אלא זיווג וייחוד. בכתביו של הרב זלמן יוסף ריבלין, ספר מדרש שלמה, מובא כי תלמידי הגר"א כיוונו לחנוך את בית כנסת החורבה דווקא בתאריך ה' באייר. כפי דעת רבם הגאון שגילה להם את סודו של היום הזה. מעניין שגם אצל בעלי התוספות, מי זה בעלי התוספות? רבנו תם. רבנו תם, נכון? אתם מניחים תפילין של רבנו תם, חלק מאיתנו מניח? מי זה רבנו תם? הוא חלק מבעלי התוספות. כתוב במסכת ראש השנה דף ה' עמוד א', דיבור המתחיל אמרה.
מובא בשם רבנו תם, שבתאריך הבאייר, תשימו לב, רבנו תם מה הוא אומר? יש מצווה מן התורה להתבונן בצורתו של הירח. כלומר, ביום העצמאות צריך להסתכל על הירח, אומר רבנו תם. כמה זמן רבנו תם? 800 שנים. זה לא מפחיד אותך? רק את זה הוא רצה, רק תאריך כזה יש להסתכל על הלבנה ביום העצמאות. שלא קוראים לו עדיין יום העצמאות, אבל הוא יודע שזה יום העצמאות. כידוע, הירח הוא יסוד כנסת ישראל. אנחנו מונים לירח, ללבנה. ולכן ראה בכך הרב קוק זצ"ל, ברש מילים, מה אומר הרב קוק על מה שאמר רבנו תם? שהדבר רומז ללידה חדשה. כלומר, גם הרב קוק לא ראה את מדינת ישראל. אבל הוא אומר שיש כאן רמז ללידה שעתידה להיות. אני לא יודע מתי, אני הרב קוק עדיין לא במדינה. אבל זה מורה על לידה חדשה, ליצירת עם נולד שתתגלה ביסוד שבתפארת. תתבונו של העולם. אותי זה מפחיד. אתם לא מבינים שקורה פה משהו? הרב זצ"ל מסביר שמדינה שאינה משקפת את האידיאלים העליונים, אסור להפוך אותה לערך. כלומר, אנחנו לא סמבלים. אך יודע להוסיף ולקבוע, תשימו למה הוא אומר הרב, מה שאין כן מדינה שהיא אידיאלית ביסודה, מה זה אידיאלית ביסודה? שהיא בעצם ההשתקפות של האידיאל העליון. שחקוק בהווייתה של המדינה הזאת, התוכן היותר עליון שהוא באמת העושר היותר גדול של היחיד. חבל שאין לנו זמן לפתח כל מילה שזה, כל מילה זה פה, זה. חבל על הזמן. כלומר, אתה רוצה להיות מאושר אפילו אתה כבן אדם יחיד. העושר שלך עובר דרך מה? דרך האישור של אותה מדינה. דרך זה שאתה מקבל שזה יסוד כיסא השם בעולם. מדינה זו היא באמת היותר עליונה בסולם העושר. תשימו לב, אין מדינה עדיין. הרב אומר את זה כאילו יש כבר מדינה. ומדינה זו היא מדינתנו, היא עוד לא קמה. היא תקום. מדינת ישראל הוא קורא לה. היינו יכולים לקרוא לה מדינת יעקב. לא יודע, שם אחר. זה לא נבואה? זה לא מבין? יסוד כיסא השם בעולם, אומר הרב. כשהקדוש ברוך הוא מתגלה בעולמו, הוא מתגלה דרך המדינה, רבותיי. דרך זה שאנחנו עם בארצו. לא פרטים דתיים. שכל חפצה של המדינה הוא שיהיה השם אחד ושמו אחד. גם אם אנחנו לא רואים את זה בפועל בצורה גלויה. למה? כי יש לנו זוהר. תיקוני זוהר. שאומר לנו? שבדור שזה יקרה, החיצוניות תהיה מכוערת, אבל הפנימיות תהיה חבל על הזמן. כלומר, אם אתה לא שלם עם מה שקורה במדינה, לך לראות מה אומר רבי שמעון, הוא יודע סוד. הוא אומר שככה זה יהיה בדור האחרון, בחוץ זה יהיה לא יפה, אבל התוכן יהיה קודש. זה לא מרגיע לך? שזהו באמת העושר היותר עליון, אומר הרב. אמת. שעושר נשגב זה צריך הוא לביאור ארוך. כלומר, הוא יודע שזה לא יופיע מיד. הוא לא שיקור. הוא לא אומר הכל טוב. כדי להעלות אורו בימי חושך. יהיו ימים של חושך. אבל צריך מתוך החושך להפיק את הנהורה. אבל לא מפני זה, גם אם יהיו חלקים של חושך, לא מפני זה יחדל מלהיות העושר היותר גדול. אל תשכח. זה חושך, אבל בפנים זה אור גדול, זה אף פעם לא יפסיק להיות אור גדול. אתה רק צריך לגלות את האור הזה בתוך המדינה שיש לך בידיים. אם כן, מדינת ישראל היא הביטוי המוחשי ביותר לשלטון השם בעולם. אין יותר גדול מזה. אומתנו נוסעת בקרבה, שאני קורא לאומה, אומה זה בארצה. אם לא, זה עצמות יבשות, אנחנו מתים בגלות. אומתנו נושאת בקרבה את המסר האלוהי העליון, את הטוב, את הצדק, את היופי, את היושר, את המוסר, ואת כל ערכי השמיים, למרות שמנסים ללחלך אותנו כולם. אתם יודעים למה מנסים ללחלך אותנו, כל האומות? חשבתם על זה פעם? לא?
הם דורשים איתנו.
למה? אנחנו לא עושים את עבודתנו כמו שצריך?
לא, זה עוד פעם, גם כן סגנון גלותי, צריך להיזהר מזה. אומות העולם שמעו שעם ישראל יש לו בשורה. אז מה הם אמרו? אתם רוצים להביא לנו גאולה? בסדר. אנחנו נעזור לכם, נקים לכם מדינה. התעשו, חתו כולם, או רובם, ונעשו לנו מדינה. למה הם עשו את זה? בגלל שאמרנו להם אנחנו עם מוסרי. אבל הם אמרו לנו, אבל כל עוד ואתם לא עם, לא יכולים לגלות את המוסר הזה. כפרטים, אתם מסתובבים בכל העולם, עדיין אתם מקוללים לפי הנצרות, נכון? הרי הנצרות, על מה היא קמה? על זה שעם ישראל מקולל. עכשיו, אם עם ישראל חוזר לארצו, עכשיו אומרים לו, עכשיו אין לך שום אפשרות לברוח. תראה לי את המוסר שאתה רוצה להגיד לי כאומה. ושעם ישראל מתחיל להראות את המוסר, הם מנסים ללחלך אותו. למה? כי זה הורס להם את כל הבניין. כל הבניין. הרצל, זיכרונו לברכה, הלך לראות את האפיפיור בזמנו. אמר לו, תעזור לי להקים מדינה. אומר לו, אני לא יכול. אומר לו, למה? אומר, כי זה סותר את כל הנצרות. אם תקום מדינה, הנצרות ייפול. אומר לו, אמן כן יהי רצון. זה לא מה שהוא אמר לו, אני אומר. וזה מה שקרה. הנצרות היום נפלה. הנצרות הדתית. אבל נשאר בתוך הנוצרים, גם אם הם לא נוצרים דתיים, העניין הזה, שעדיין מחלחל בקרבם, גם אם הם לא חיים את זה כדתיים.
חלקם אומר את זה.
אלא שהכל נמצא בכוח, באותה מדינה. ועלינו לפעול כדי לגלות זאת בפועל. מדינת ישראל היא הוכחת עצם קיומה של, לא עצם, של הנוכחות האלוהית בהיסטוריה האנושית. כלומר, בזכות מדינת ישראל אפשר להתחיל לראות את הקדוש ברוך הוא בעולם. אתם מבינים מה זה אומר? הרי אני חוזר על מה שאמר הרב קוק. מדינת ישראל היא יסוד כיסאו של הקדוש ברוך הוא בעולם. כל עוד ואין מדינת ישראל, אין גילוי של הקדוש ברוך הוא בעולם. אז מה עשינו ריבונו של עולם במשך 5,700 שנים? יפה. זאת אומרת שהייתה כאן השתכללות וההגעה שלנו אל הגאולה הזאת, שהיא הרבה יותר גדולה, כמו שאומר הנביא ירמיהו, מכל הגאולות הקודמות. הרי נאמר בפירוש בנביא, לא יאמר עוד, ברוך השם אשר הוציאנו מארץ מצרים. לא יאמר עוד. מה זה לא יאמר עוד? אנחנו נפסיק להזכיר את יציאת מצרים. איך יכול להיות כזה דבר? הרי כתוב בהגדה שאנחנו נמשיך להגיד, אז חכמים בגמרא פלפול שלם עד שבסוף הם מסכימים ואומרים, לא שנפסיק, אבל זה יהיה תפל. ביחס למה? לגאולה העכשווית. ועל הגאולה הזאת אמרו לנו חכמים שאף פעם לא תהיה יותר גלות אחריה. והנביאים גם כן. כי בגאולת מצרים הייתה לנו עוד גלות ועוד גלות ועוד גלות. וממצרים יצאנו ממדינה אחת. אתם יודעים עם כמה מדינות אנחנו שווים היום? תגידו לי מספר. רק לדעת אם אתם יודעים. מכמה מדינות אנחנו חוזרים לארצנו היום? כמה סוגי יהודים יש במדינת ישראל היום? מכמה ארצות? כמה? 150. אתם יודעים מה זה? יצאנו ממצרים מדינה אחת, עכשיו אנחנו יוצאים מ-150 מדינות. אתם רוצים להשוות? איפה זה ואיפה זה? על זה אתה לא אומר הלל? על פסח אתה אומר הלל? למה אתה אומר הלל בפסח? הרי כולם היו שם חילונים. לא חילונים. עובדי עבודה זרה. אתה אומר הלל על עובדי עבודה זרה שיצאו ממצרים, אתה לא מתבייש? ואתה מדבר על האנשים שהקימו את המדינה היום, שהם צדיקים ביחס ליוצאי מצרים. איפה אתה חי? לא פלא שמיד עם הקמת המדינה התעצמה הדלגיטימציה של שיבת ציון יחד עם ניסיונות אין ספור לגזול את ארץ הקודש מעם הקודש. במסכת פסחים קי"ז, הנה המקור רבותיי, בגמרא, קבעו חז"ל שבשעה שנגאלים מצרה או מעבדות לחירות, יש לומר הלל כדי להודות לשם על הצלתנו. באותה גמרא מציין רש"י כגון חנוכה. למה הוא לא אמר כגון פסח, שבועות, סוכות? למה הוא אמר כגון חנוכה? כי זה חג שאנחנו קבענו עם גבורה לאומית. תראו איזה חוכמה יש לרש"י. אומר כמו שבחנוכה, שזה לא חג מהתורה, אתה אומר הלל. כל פעם שיהיה לך דבר כזה והוא מכוון ליום העצמאות, זה לא חג מהתורה, אבל אתה צריך להגיד הלל. כלומר, חג שבו הניצחון הלאומי בולט במיוחד. אילו הם החגים שעם ישראל היום במדינה שלנו חוגג הכי הרבה? חנוכה, פורים ופסח. נכון?
רוב העם.
ויום העצמאות. כלומר, כל החגים שהם לאומיים. כאילו במפורש. שיש בהם גילוי לאומי. אנחנו יודעים וטוענים שגם חג השבועות הוא לאומי, אבל אנשים לא חושבים, כי סיפרו להם שזה מתן תורה, ומתן תורה לא מעניין אותם כל כך. אבל להזליק קורבן פסח ביום העצמאות, זה כולם עושים. כדי לגלות את אור המן, מנגל. וכן. כלומר, באופן אינטואיטיבי, כל ישראלי מודה לקדוש ברוך הוא על יום העצמאות. דתי, לא דתי, לא יודע מה, אפילו ערבים עושים מנגל עכשיו. כלומר, חג שבו הניצחון הלאומי בולט במיוחד. אתם יודעים מה אומרים הטייסים? שישנם ימים שכל המדינה תחת מסך עשן. מלמעלה הם רואים את זה. יום העצמאות אחד מהם. אחרי זה זה ל"ג בעומר. גם כן, אותו עניין.
הר כולו עשן.
והר סיני עשן כולו. מפני המנגל. כלומר, חג שבו הניצחון הלאומי בולט במיוחד, ולמרות זאת גומרים עליו את ההלל, כדי להמחיש עבור הדורות הבאים שגם אם הגאולה מלובשת באירועים טבעיים, במרכאות, ומושגת במלחמות אנושיות, במרכאות, הרי שהכל נעשה בהשגחה אלוהית ובהתעבדותו הצניעה, ועל כך יש להללו. כלומר, למה אני אומר הללו? עוד שעה. אני אומר הלל גם בלילה. דרך אגב, פה לא אומרים, אני אומר הלל בברכה גם בלילה וגם ביום. למה? כי מפה למדנו את ההלכות של פסח. אני לא רוצה לבלבל לכם את הראש, כי אתם חושבים שמפסח למדנו ליום העצמאות. אני אומר לכם הפוך, יום העצמאות לומדים לפסח. אבל זה לא חשוב, זה שיעור בפני עצמו. אז אני אומר הלל גם בלילה בברכה. עכשיו, למה אני אומר הלל?
בגלל שאנחנו בישראל?
לא. פשוט מאוד, כי אני יודע שהקדוש ברוך הוא שותף למהלך. אם אני לא אומר על איזה אומר שהקדוש ברוך הוא לא נמצא במהלך, זרקתי אותו מהמהלך הזה. סילקתי אותו מהאירוע הזה. כלומר, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל האירועים בחיים שלנו, יש לך אמונה בהשגחה פרטית, אתה שומע את כולם, השגחה פרטית, השגחה פרטית, השגחה פרטית. חוץ מזה, פה אין השגחה פרטית. מעניין. הקדוש ברוך הוא החליט רק על זה לא להשגיע. פתאום הוא יצא מההיסטוריה. אומר יום העצמאות, שיק
תצא, אני בורח עכשיו. לא נראה לכם הזוי? ומכאן, שביום העצמאות אומרים אנו הלל שלם בברכה, ובלי להתבלבל, בלי להתבייש. וזאת כאמור על פי הגמרא במסכת פסחים, על פי תקנת רבותינו ועל פי תקנת תא של הרבנות הראשית לישראל בכל הדורות עד היום. ומי תיקן להם לישראל לומר את ההלל במצבים אלה? נביאים שביניהם, אומרת הגמרא בפסחים קי"ז. כלומר, מי זה הנביאים שביניהם? משה, אהרון ומרים, אלו היו הנביאים. כלומר, מי אמר לנו לומר הלל ביום העצמאות? משה, אהרון ומרים. לא מספיק לך? הם אשר קבעו הלכה זאת. בעל הלכות גדולות מסביר שתקנה זו היא תקנה קדמונית שחלה בזמן גאולה, כשהנס דיוק כאן שקרה נעשה עבור כלל ישראל, ולא כשמדובר על נס מצומצם למדינה קטנה, לעיר קטנה או לאדם אחד. במצבים כאלה אפשר לקבוע יום טוב פרטי. למשל, אני קובע יום טוב ביום שעליתי לארץ, שחזרתי לארץ. במשפחה שלנו זה יום טוב, אבל אני לא יכול לומר את ההלל. למה? זה אינדיבידואלי. אך אין לקבוע עליו אמירת הלל. דרך אגב, החידה שאלו אותו את השאלה הזאת, והוא אמר את ההלכה הזאת לאנשים מקהילה שקרא לנס, והוא אמר להם, אתם לא יכולים לומר הלל, הלל אומרים רק כשזה קורה לאומה. ביום העצמאות אנו מציינים נס שקרה לכלל ישראל, רבותיי, ומטבע הדברים מתחייבת היא אמירת ההלל בלי שום ספק, כי בכך מתקנים ישראל את כל העולמות כולם, בחיצוניות ובפנימיות, כיוון שאנו עושים זאת כהודיה לשם על גאולתנו ועל פדות נפשנו. דבר כל כך טריוויאלי, כל כך בסיסי. אדם שעשה לך משהו, אתה לא אומר לו תודה? הקדוש ברוך הוא שעושה לך דבר כל כך גדול, אתה לא מודה לו? עצם זה שאתה כבר מתחיל לשאול שאלות ככה, זה כבר, עזוב, אין חשב בכלל, עזוב. אתה עשה טובות. כשאתה אומר שיר בגלל שתמו לך אקדח על הרקה לומר שיר, זה לא שיר. אם אתה לא אומר את זה מהלב, אתה לא בוכה ואתה אומר לקדוש ברוך הוא, אם הייתי יכול עכשיו להתפוצץ בשבילך, אל תשיר, אל תשיר, אל תעשה טובה לאף אחד. כפיות הטובה היא נטע זר בישראל. והתלמוד מספר במסכת סנהדרין שאחר שחזקיה מלך יהודה נלחם נגד סנחריב מלך אשור, והניצחון היה גדול לישראל, שהרי ביום אחד מתו 185 אלף מחיילי האויב, ולא עוד אלא שממלכת יהודה השתחררה מעולה של אשור וחזרה לעצמאותה המדינית. מה היה צריך לעשות חזקיהו? היה חזקיהו, הגמרא אומרת את זה, יכול בעצמו לממש את הגאולה ולהתגלות כמלך המשיח. כלומר, הוא היה צריך להיות המשיח. אלא שמאחר והוא לא אמר הלל על גאולה זו, נתחסה הגאולה למשך אלפי שנים. אתם מבינים מה קרה למשל? אתה לא יודע להגיד תודה? בגלל אמירת הלל אתה לא יודע להגיד תודה? אתה לא מסוגל לומר תודה על נס כזה? אתם מבינים מה ניצחנו את המלחמה במלחמת השחרור? עם בלוני סודה, רבותיי. היינו זורקים את זה ממטוסי פייפר קטנים של... זרקו אותם האנגלים של החקלאות היום, זורקים והבקבוק היוצא כמו עושה ככה ברשפה כלום. אם זה אנשים היו בורחים, אם אנשים היו בורחים, הדוד התותח עלוב הזה שיש לכם שם על יד השוק מחנה יהודה, סמרש, אם זה ניצחנו? אתם לא רואים ניסים פה? ישעיהו הנביא.
למה קוראים לשכונת הפחים שכונת הפחים? אתם יודעים למה? כי דפקו בפחים והם פחדו והם עזבו.
סגנון תימני.
הפחים שבנו את הגגות לפחים. טוב, למה נביא שתמר פה
רעי? עדיף שתסתכל.
אדוני, חד וטנא קראו לזה.
חד וטנא.
ישעיהו הנביא, ישעיהו הנביא, מחילה מכבודכם, העיר על כך לחזקיהו. הרי מי היה הנביא באותו זמן? ישעיהו. מה הוא אומר לחזקיהו? מזכיר לו פסוק, זמרו לו כי גאות עשה. אתה שכחת פסוק, אדוני המלך. אתה לא מתבייש? הנביא אומר לו, ולמרות זאת לא אמר עליהם, בגלל זה לא נעשה משיח. סנהדרין צדיק ד', לכו להסתכל שם. מדוע לא רצה חזקיה לומר את ההלל? מה הביא אותו לסתירת דברי משה רבנו? הרי משה התקין את זה. מדוע נפסל בשל כך מלהיות משיח? אלא שמלך המשיח הוא הדמות המתקנת את קלקולי הבריאה. נכון? זה מה שאנחנו מצפים מהמשיח, לתקן את כל הקלקולים. ובמרכז העניינים עומד מי? חטאו של אדם הראשון באכילת עץ הדעת מחד. וכפיות הטובה מאידך. על מה אני רוצה לדבר? על שני החטאים של אדם הראשון. והנה ישנו כלל האומר שהחטא השני חמור יותר מן הראשון, תמיד. כך שעיקר החטא הקדמוני הוא דווקא כפיות טובתו של אדם הראשון ביחס לאשתו. ועל חזה חזר חזקיהו בכך שלא אמר הלל על גאולת עם ישראל באותו דור. אז זה אנחנו משלמים עד היום, רבותיי. אתם יודעים למה מתו התלמידים של רבי עקיבא? שלא נהגו כבוד זה לזה. מה זה כבוד זה לזה?
לומר תודה.
לומר תודה לחיילים שלנו. אתה לא מסוגל לתת להם כבוד ולעמוד בספירה? על זה מתו התלמידים, תלמידי חכמים! אתה לא רוצה לתקן את זה? איפה אנחנו חיים, רבותיי? מבחן האמונה קשה יותר כשהגאולה עוטה לבושים שנראים הגיוניים או טבעיים. הרבה יותר קשה לנו לראות את המהלכים שהקדוש ברוך הוא מנהל, כי הכל מתלבש באירועים. השאלה היא אם בהקמת מדינת ישראל ישנה התערבות אלוהית או שמה הכל נעשה בניתוק מוחלט מהשמיים? זו עצמה כפירה גדולה בהרגחתו של השם על עם ישראל. אתה לא מתבייש את הכפירה הזאת? עצם זה שאתה שואל שאלה כזאת זה כבר בושה. בתקופתו הצליח גדעון בן יואש לרומם את ישראל בהקעתו המוחצת את מדיין. בהבטה שטחית על דורו של גדעון? נראה לכאורה שכל תהליך הגאולה ממצרים לפני כ-200 שנים כשל ונעלם כליל, ואכזבה גדולה הייתה אוחזת אותו. נכון? אם הייתם מסתכלים על הדור שם, הדור שלנו זה צדיקים גמורים ביחס לדור של גדעון. במצב כזה לא נשאר שום טעם לאמירת הלל על אותה מדינה. הרי זו הייתה מדינה שם, נכון? מדינה של מה ששופטים. בא מבקש העם להעמיד למשפט את מי ששברו את מזבח הבעל. כלומר, את מי מענישים? את מי שערות את העבודה זרה. זאת המדינה של אז. באותה תקופה היו ישראל עובדים לבעלים, ונראה שהיה נכחד, שנכחד זכרם של ישראל נכחד ושלום. זהו, נגמר. המדיינים פשטו על ארץ ישראל, בזזו כל יבולה. ומה עושה גדעון? ממשיך לומר הלב? בטח שהוא ממשיך, זה לא קשור בכלל. מה שהזכרנו בשיעור ראש חודש. לכן כשנתגלה אל המלאך השם זועק גדעון ואומר לו, בי אדוני, ויש לאמור, הלא ממצרים אלינו השם.
ויש השם אלינו.
ויש השם עמנו. ולמה מצטענו כל זאת? מצטענו. והיה כל נפלאותיו אשר סיפרו לנו אבותינו לאמור, הלא ממצרים אלינו השם. ואתה נטשנו השם והצטננו בכף מדיין. וחז"ל בשם המדרש אומרים, פסח היה. מעניין. כלומר, מה היה עושה גדעון באותו פסח? אמר רבי לוי, אמת, תראו איך הוא מסביר את זה בגמרא, איזה יופי, רק לנשק את המילים האלה. אמת, שיקרא לי אבא את ההלל, מתי? בהגנה של פסח, אתמול בלילה, אמת, אומר גדעון למלאך, אתמול אמרנו הלל. עכשיו, איך אתה אומר הלל אם המדינה היא על הפנים, עם כל העובדי העבודה זרה האלה, אתה מסוגל עוד לומר הלל? כן. אתמול אמרתי הלל עם אבא שלי, ושמעתי שהיה אומר בצאת ישראל ממצרים. אז למה אנחנו מזכירים את זה עם כל הזה על החפייפי? אלא שאנחנו לא נאחזים בחלקים האלה, אלא במה שהולך להיות.
כשאני רואה ילד קטן, אני לא שופט אותו על מה שהוא עושה. עכשיו הוא משחק גולו. אבל עוד מעט הוא יהיה הגאון מבינה, רבותיי. מי שלא ידע לראות את הגאון מבינה כשהוא היה בחיתולים שלו, אז הוא היה זורק את התינוק עם החיתול. אתה מסוגל לראות את הבן ישחי שהוא ילד קטן, שהוא יהיה הבן ישחי? את רבי שמעון בר יוחאי, שהוא רבי שמעון בר יוחאי ילד, שקוראים לו שמעון? ואת האריזל שקוראים לו יצחק או סחי, אתה מסוגל לראות אותו אריזל? אתם יודעים כמה אנחנו מפספסים אנשים בחיים שלנו שהם לידינו? פשוט כי אין לנו עיניים לראות. כשפגשתי את הרב שלי, אמרתי, ריבונו של עולם, תעשה לי בעזרתך, שאני לא אפספס מילה ממה שהוא אומר לי. סוף סוף מסעתי את הרב שלי. שאני פוחד שיום אחד הוא ייעלם, ואני אהפוך להיות יתום פעמיים. כלומר, שלמרות המצב העגום שתיארנו קודם, ממשיכה משפחתו של גדעון העובדת לבעל בדרך קבע. לא שבחוץ והם רק דתיים, גם המשפחה שלו. כולם עובדים עבודה זרה. והם ממשיכים לקרוא את ההלל בליל פסח. למה? כי זה עצמאות לאומית. כלומר, במה הם המשיכו להאמין? בלאומיות. במה הם כפרו? בדתיות. ומה אומר לו הקדוש ברוך הוא? גועל נפש שכמוך לא אגאל את ישראל. זה מה שהוא אומר לו? חס ושלום, לך בכוחך זה. כלומר, בכוח של הלאומיות שנשארה בכם. בכל יהודי חילוני במדינת ישראל. אפשר לומר לו את זה. לך בכוחך זה. אם היינו באמת אוהבים את החיים. ולא רק את מי שדומים לנו. אתמול נסעתי עם מישהו. אז הוא אומר לו, תדע למה אני לא מקשיב לשיעורים של הרבנים של מכון מאיר? כי הם לא מכבדים את עצמם. הם לא שמים מטבעת ולבוש שחור. אז הוא לא מקשיב לשיעורים שלנו. גם יוצא מצרים עובדי עבודה זרה היו, ובכל זאת הם תיתה אותם התורה לחגוג את הפסח ולהזכיר בו את שחרורם הפוליטי, ולא יסתפקו בחג השבועות שהוא זמן מתן תורתנו בלבד. גדעון הכיר היטב את ההיסטוריה של עמו, והוא מוסיף ואומר, אם צדיקים היו אבותינו, יעשה לנו בזכותם, ואם רשעים היו, כשם שעשה להם נפלאותיו, חינם כן יעשה לנו. זאת אומרת, מה אתם צריכים להגיד עכשיו? גם אם עם ישראל לא כמו שאתה רוצה באמת הקדוש ברוך הוא, לא כולם שומרים שבת, רחוק. אבל תעשה לנו בשביל מי? בשביל הכוח הסגולי שיש בתוך כל אחד ואחד מכם. אתה אוהב אותנו הקדוש ברוך הוא, תמשיך לגאול אותנו, לגלות את כוחך בזה. אני אפסיק כאן, כי יש שמחה, ובעזרת השם, אני מאחל לכולנו חג שמח, ויישוב הדעת וההבנה הבסיסית של הדברים, תקראו הדברים מאוד חשובים בסוף. תודה רבה. כן, אם יש לנו היסטוריה מהלכת, כן.
אני חזרתי עכשיו, עכשיו, אנחנו חייבים לבני עדות המזרח.